ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפרק שלפנינו מתחלק לשני חלקים מרכזיים. ראינו בשבוע שעבר את הנבואה הקשה על מלכי יהודה, כשירמיהו מתנבא רד בית מלך יהודה ודיברת שם את הדבר הזה, וראינו שהנבואה הייתה על זה שלא יהיה המשכיות, הגבר הזה יהיה הרירי. כך נגמר הפרק שעסקנו בו בשבוע שעבר, ואמרנו שלמרות שזרובבל, שכולם שאתם קוראות, שלמרות שזרובבל היה מצאצאי בית דוד, בכל אופן הוא לא היה במעמד של מלך, ולא מדובר על הרירי חלילה שהם הילדים, אלא הרירי שהמלכות, המלכות לא הולכת ונמשכת. הפרק שלפנינו מכיל שני נושאים. נושא אחד שאנחנו ניגע בו היום ונעריך בו בהמשך הוא החלק השני של הפרק, לא בפרופורציה, אלא למעשה מפסוק ת' עד פסוק ב', זה הנושא של נביאי השקר, וזה נושא שירמיהו התמודד איתו בצורה קשה מאוד מאוד מאוד. הם עשו לו צרות צרורות, הם הוציאו עליו שם רע, הם מיררו את חייו כפשוטו, והכל בשם השם כביכול, כי הם היו נביאים, אבל נביאי שקר. והנושא הראשון זה שבו הייתי רוצה יותר להתמקד, אבל בעזרת השם נעבור על כל הפרק. ירמיהו מדמה את בני ישראל כצאן, את המלכים כרועים, כרועי צאן, כרועים של עם ישראל, וכל העניין עוסק פה בסוגיה של הנהגה, איך צריך להנהיג את עם ישראל, איך צריך לעשות, מה צריך לעשות וכו'. מכיוון שבפרק הקודם אמרנו דברים קשים על מלך יהודה, אז יש כאן המשך של העניין הזה, וכנראה, בלי שהם נזכרו בשמותיי, שירמיהו מכוון למלכי יהודה האחרונים, אלה שהיו בעשרות השנים האחרונות. כבר מזכיר לכולם את הדיאגרמה הזאת שהבאנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, עם החלוקה של כל הילדים של יאשיהו, מי היה מלך לפני ואחרי, מה בדיוק קרה שם, ופה, בלי שהדברים האלה נזכרו בשמותם, כנראה שהכוונה היא לחבורה הזאת, וכך הוא מתחיל את הנבואה שלו. אוי רואים, מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתים מהם השם. לכן הוא אמר השם אלוקי ישראל, על הרואים הרואים את עמי, אתם מפיצותים את צאני ותדיחום, ולא פקדתם אותם, הנני פוקד עליכם את רוע מעלליכם נאום השם. ואני אקבץ את שארי צאני מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם, ואשיבותי אתכם אל נביהם ופרו ורבו, והקימותי עליהם רואים וראו ולא יראו עוד ולא יחתו ולא יפקד עם נאום השם. זאת אומרת, הנביא אומר, יש לו טענה קשה אל המנהיגים הרואים. עכשיו, כמובן שהיה לנו הרבה זמן, היינו מתחילים לראות מתחילת ההנהגה של עם ישראל, משה רבנו, מאיפה הקדוש ברוך הוא לוקח אותו? מן הצאן. דוד המלך, מאיפה הקדוש ברוך הוא לוקח אותו? מן הצאן. זה לא דימוי סתמי שמדמים פה את המנהיגים לרועים. זה דבר שמופיע במקרא בהרבה מאוד דוגמאות, שהעם הוא הצאן, המנהיג הוא הרועה, וזה איזשהו דימוי מאוד, מאוד אישי. זה לא שבוחרים אנשים סתם בלי שיודעים, אלא כמו שהצאן קשור לרועה והרועה קשור לצאן, כך המנהיג והעם הם חלק אינטגרלי, ואם אתם לא ממלאים את התפקיד כראוי, אז זה חמור ביותר. בדף המקומות שלפנינו, בדברי הרד"ק, במקור מספר אחד, אוי רואים, אמר על מלכי יהודה, הרעים, אמר להם, אוי, אתם מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתי, כלומר, שאני הייתי רואה אותם כשהיו שומעים לקולי, ואחר שאיתם אתם רואים אותם, ניהלתם אותם בדרך רעה ואיבדתם והפיצותם אותם בגלות. זאת אומרת, אתם גרמתם לחורבן הזה, המנהיג עיני העדה. המנהיג הוא זה שאם יש הצלחה, ההצלחה נזקפת מזכותו של המנהיג. אם חלילה יש כישלון, הכישלון הוא של המנהיג. אז ירמיהו אומר למלכי יהודה, הוא מתנפל עם זה, זה נבואה קשה, וצריך לזכור, הסתרנו את זה כמה וכמה פעמים, שהסיטואציה היא מאוד מאוד לא נעימה. צדקיהו הרי חי באותה ימים. כולנו יודעים לדבר על כל מיני דברים, אבל לעמוד לשמוע ביקורת מוקבת, זה, אם אתה בן אדם, זה עושה לך משהו. מפקד קורא לך בצבא, אם הוא נותן לך מחמאה, אז אתה משמין בכמה קילוגרמים. אם מתחילים לרדת עליך, ואם זה נעשה ברבים ובפומבים וכו' וכו', אתה נשאר נעימה. וכל הנבואות האלה נאמרו בכל מיני מקומות. פה ראינו זה נאמר בהר הבית, פה בעיר דוד, ירמיהו הלך פה במסירות נפש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא לא חיפש את הכבוד שלו, את העניין שלו וכו' וכו'. הוא הולך במסירות נפש, והוא פועל ועושה את הדברים הללו. וזה מה שרש"י אומר לנו, אמר על מלכי יהודה הרעים, אתם מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתי, זאת אומרת, אתם מתנהגים שלא בצורה טובה ותקינה וכו', ולכן כל הסיפור, לכן כל הסיפור הוא לחלוטין לא תקין. השאלה הגדולה שהפרשנים מתלבטים בה היא על פסוק ד', פסוק ג' למעשה. ואני אקבץ את שארית צאני מכל הארצות שנידחתי אותם שם, והשיבותי את עין אל נביהם ופרעו ורבו, והקימותי עליהם רואים וראו ולא יראו עוד ולא יחתו ולא יפקדו לעם השם. על מתי זה מדבר? זה מדבר על החזרה מגלות בבל? או שזה מדבר על הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו אמן? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אחזיר את הכל והכל יעבוד כמו שצריך, על מה, למה זה מתייחס? על מה הדבר הזה מדבר? אז אומר האברבנאל, במקום מספר 2 בדף שלפנינו, והקימותי עליהם רואים וראו כי ישים מלכיהם כבראשונה ויראו אותם קרוב. ואין ספק עצמי שההבטחה הזאת לא נאמרה על קיבוץ בית שני. לא מדובר פה על שיבת ציון, הולכים לבבל ל-70 שנה וחוזרים וכו'. אלא הגאולה העתידה, ויורה על זה מה בסמוך לעיני ימים באים נאום השם, זה תכף נגיע לזה, והקימותי לדוד צמח צדיק וידוע שלא נתקיים זה בבית שני. כי בבית שני, הגמרא ביום אומרת לנו שהיו חסרים 5 דברים, ובבית שני כבר פסקה הנבואה. ולא היה האידיאל הגדול של בית שני, הוא היה שונה בתכלית מבית ראשון. אז אומר האברבנאל, אם ירמיהו מדבר איתם פה על צמח דוד וכו' וכו', זה לא יכול להיות שהכוונה היא לבית שני. זה לעתיד לבוא כשתהיה הגאולה הגדולה. כי אז לא מלך ביני מלך מבית דוד. אבל אמרו על קיבוץ הגלויות כולן, ולכן אמר, ולא יראו עוד ולא יחתו ולא יפקדו. וראוי לתת לב לשלושת הגזרות הללו. אני מדרג על המשך הדברים של האברבנאל, אבל הנקודה הזאת שהפסוקים כאן, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, הם מדברים בעיקר על הגאולה העתידה, והביטוי הזה שיש כאן, והשיבותי אתן אל נביהם ופרעו ורבו. נביהם, המילה נווה, מזכירה לכם משהו?
נביה.
נווה בית מקדש, מתי אנחנו מתפללים על זה? מתי אנחנו מתפללים? באשר ישראל נביהם. ברגלים. מתפללים על זה, באשר כהנים לעבודתם, עוברים לדוכנם, ישראל נביהם וכו' וכו' וכו'. וזה איזשהו ביטוי, רגילים לומר בשם הרב מבריסק, מה פתאום מתפללים על דברים גשמיים? מה זה, כל אחד יחזור לאחוזה שלו, לנחלה שלו? אז הוא אומר דבר נפלא מאוד, פשט בתפילה, בשם ישראל ינווה, שיש גמרא בחגיגה שרק מי שיש לו קרקע מחויב לעלות לרגל. אז ברגלים אנחנו מתפללים בשם ישראל ינווה, שאם לכל אחד יהיה קרקע, נהיה מחויבים בעלייה לרגל, ממילא התפילה היא על דבר מוכני, לא על דבר גשמי. הברקה הבריסקאית מעניינת, בפשט התפילה, מה פתאום מתפללים על העניין הזה? אז בקיצור, זה מה שהוא מתפלל עליו, ובפסוק, ואנחנו ממשיכים הלאה, הנה ימים באים נאום השם. זאת אומרת, ירמיהו נביא החורבן הוא גם נביא הנחמה, זה ביטוי שמופיע 14 פעמים בספר ירמיהו. הנה ימים באים נאום השם. ביטוי מיוחד, נאום כזה נראה לנו שמתאים לשיר הזה בסעודה השלישית, זה ככה משהו, משהו פיוטי ציורי, 14 פעמים בספר ירמיהו, שזה הרבה מאוד. הנה ימים באים נאום השם, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך ומשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ. בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. מה כתוב כאן? כתוב כאן שיהיה מלך אחד שיאחד את כולם, יאחד את ישראל ויאחד את יהודה. וכמובן שמיד, אני לא צריך להגיד לכם, בטח גם אתם שמים לב לזה, צמח צדיק, המשיחיות לעולם נתפסת כצומח, כדבר שגדל, כדבר שמתחיל מפרט קטן, ויצא חוטר מגזר ישי ואת הנצר משורשה נפרד. ישעיהו, הפטרה, פרק של הפטרה ביום העצמאות, אני מניח שמכירים את זה בישעיהו י"א. אחרי זה יש לנו איש צמח שמו בזכריה, יש לנו בכמה וכמה מקומות המשיחיות, הדימוי שלה הוא צמיחה, הוא גדילה, זה מתחיל כגרעין קטן, והנה זה הולך ומתרחב ותופס יותר גודל ותופס יותר מקום. עכשיו, אז ירמיהו, אם אנחנו מנסים להבין מה המהלך שהולך פה, בפרק הקודם הוא קיבל נבואה, רד מהר הבית לעיר דוד ותגיד שמוסר למלך שהוא לא בסדר. עכשיו הוא בא ואומר לא למלך הזה, אלא אומר לכל המלכים, אתם הרועים, הרועים מצוני, תדעו לכם, אתם אשמים, אנחנו הולכים לגלות, יהיה חורבן הבית, כל הדברים הללו יהיו, אבל אנחנו לא, יש תקווה לעם ישראל. זאת אומרת, יהיה מציאות של איש, תהיה מציאות של הנה ימים באים נאום השם והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ. זה ממש כל הביטויים של מלך המשיח, ותראו מילה אחת שנתפסתי בה במקום מספר 3, אומר רש"י מה זה והשכיל ויצליח. זאת אומרת, מלך המשיח צריך לבוא עם קבלות. אם אין לו קבלות, אם הוא לא מצליח, הוא לא משיח. תראו מה הרמב"ם כותב בהלכות מלכים, ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויקוף כל ישראל אלך בה, ולחזק בדגה וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אבל מה צריך? אם עשה והצליח. זאת אומרת, הרמב"ם אומר שאחד שיהיה לו את כל התנאים, אבל הוא לא מצליח, משיח הוא לא יכול להיות. זאת אומרת, הוא צריך להצליח. זה חלק ממה שכתוב פה בנבואה. כך רש"י מסביר את המילה והסכים, שזה דין בהצלחה, וכך פוסק הרמב"ם להלכה, שהמלך המשיח יכול לעשות את כל הדברים, אבל אם זה לא יצליח, הוא לא מלך המשיח. כי מלך המשיח יש לו סייעתא דשמיא. וממנו הוא צריך להצליח, וזה תנאי הכרחי לכל העניין הזה. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו, הרי זה משיח ודאי, ויתקן את כל העולם, לעבוד את השם וכו' וכו' וכו'. עכשיו אנחנו מגיעים לבעיה זקדוקית קשה ביותר. פסוק ו' מצאתי 3 שיטות לפרש אותו, את המילים האחרונות שלו. וכמובן שהחזון הוא גדול, בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. מה זאת אומרת וזה שמו של מי? של המשיח. אשר יקראו השם צדקנו. שלושת הדעות שיש כאן בפרשנים, יכול להיות שהעם יקרא לו בשם. מה העם יקרא לו? השם צדקנו. יקראו למשיח בשמו של הקדוש ברוך הוא. השם צדקנו. זה יכולה להיות אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהנקודותיים יהיו אחרי שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. הקדוש ברוך הוא יקרא למשיח צדקנו. זה גם אפשרות. אפשרות שנייה. אפשרות נוספת, וכדי שתראו שהדברים הם לא מופרכים לגמרי, הגמרא בבבא בתרא במקום מספר 5, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, 3 נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא, ואלו הם צדיקים ומשיח בירושלים. צדיקים, עדי אמרן, מה שהגמרא שם דנה, לא מענייננו כרגע, משיח דכתיב, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. זאת אומרת שהמשיח נקרא בשמו של הקדוש ברוך הוא, הוא הנציג הבכיר שלו, הוא עושה את כל המשימות שלו, הוא עושה את כל הדברים שלו, וקוראים לו משמו של הקדוש ברוך הוא. ובחז"ל דרשה נפלאה, כל מלך לא רוצה שעוד מישהו יקרא בשם שלו. כי אם ילכו ברחוב יקראו מוישה, וזה השם של המלך והשם של מישהו, אז חלילה נתנו כבוד לאותו מישהו. הקדוש ברוך הוא, למשיח הוא נותן את השם שלו. זה מכבד אותו, זה מוסיף לו, זה לא חלילה גורע, זה רק מרומם, זה רק מנסה, זה רק מעצים את, את העניין שלו. ומסביר המהרש"א, מסביר המהרש"א על הגמרא שם בבבא בתרא, שלושה דברים נקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא. ייראה מדלא כאמר נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, אלא נקראו על שמו, לא נקראו בשם, אלא על שם, משמע בשם של הקדוש ברוך הוא יהיה להם שם לוואי. במשיח, משיח השם, בירושלים עיר השם, וכן בצדיק, צדיק להשם, וכן במשיח שאמר יקראו לו השם צדקנו, רוצה לומר שהוא צדיק להשם. זאת אומרת, הוא עושה את כל הפעולות שלו לטובת הקדוש ברוך הוא. וכמו שכתוב להם בצדיקים שיקראו להם כן על שם שכל מעשיהם לשם שמיים, וכן הוא במשיח על שם שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. וכן בירושלים לעתיד שלא יהיו מזומנים, אז זאת אומרת, יש כאן איזו קריאת שם מיוחדת מסביב לעניין הזה. אז אני אומר שוב, תסתכלו בפסוק, זה הצצה לעניינים דקדוקיים במקרא, אנחנו לא תמיד עוסקים בהם, אבל כאן יש דוגמה מאוד בולטת, וזה שמו אשר יקראו, מי יקרא? כל עם ישראל השם צדקנו, או וזה שמו אשר יקראו השם, פסיק, צדקנו, הקדוש ברוך הוא נותן לו את השם, אומר הברבנאל במקום מספר 6, אפשרות שלישית. והיותר נכון בעיניי, שלא אמר הנביא שיהיה שם המשיח, לא השם צדקנו, ולא צדקנו בלבד, אבל שיהיה שמו צמח צדיק כמו שכתוב. ועל אותו שם אמר, וזה שמו, רוצה לומר צמח דוד, אשר יקראו השם צבקות שהוא צדקנו. כי הוא יקראו בשם השם, רוצה לומר צמח צדיק.
יכול להיות שגם הרבה פעמים אנחנו גם התורה רואים שמונים מזבחות או לראות השם ניסי, השם שלו.
נכון, זה
מעריך פה. זאת אומרת, כיוון שחושבים של השם המאורה קוראים את זה. זאת אומרת, השם הזה קוראים לו מין זכירה.
נכון. אז זה מה שאומר כאן הברבנאל, הוא אומר, השם צדקנו, זה לא שמישהו יקרא לו בשם הזה, וזה אשר יקראו השם צדקנו, הקדוש ברוך הוא שהוא הצדק שלנו, וכולו, הוא יקרא לו צמח, הוא יקרא לו את השם שמופיע קודם. וכולם מביאים רעיה, כיוונת לאמת, כל הפרשנים עוסקים פה, ויקרא שמו השם ניסי, לא שהמזבח קרוי השם ניסי, אלא זה כל מה שמדברים מסביב לעניין הזה. אז בכל אופן, המשיחיות הזאת, היא מגיעה לשיאה, וממילא אומר ירמיהו את הפסוקים הכל כך מפורסמים. לכן הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם. מכיוון שאנחנו עוסקים בגאולה, אז אומר לנו הנביא ירמיהו מבטיח לנו, והנבואה הזאת נמצאת בצורה דומה גם בפרק ת"ז, גם שם מופיעים הפסוקים האלה, ואומר לנו, תשמעו, אנחנו נגיע לימים שהישועה והגאולה יהיו כל כך גדולים שישכחו כבר את יציאת מצרים. איך הדבר הזה יכול להיות? הגמרא בברכות, בדף המקורות שלפנינו במקור מספר 7, אומרת הגמרא כך, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים מימות המשיח, קצת דומה קצת, למה שעסקנו במוצאי שבת בשיעור העשירי לטבת, ששאלו את זכריה הנביא, בצום הרביעי, בצום החמישי וכו' וכו', האם צריך להתעלות בהם? גמרנו, נבנה כבר הבית. כל זה היה מחורבן בית ראשון. הבית נבנה. אם הבית נבנה משהו שיצאנו מכל המצוקה ומכל העניין, יש צד גדול לבוא ונאמר שזהו, שלא צריך להתעלות יותר, לא מיוזן, כמוף, לא בסיר, לטבת, לא מקשרה, כל הימים הללו הם פסם, הם עברו מאיתנו. אז עכשיו, הבא הגמרא ואומרת, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? כבר יש לנו את המשיח, מה, אנחנו צריכים להזכיר שהיינו אי פעם במצרים? הגענו לחזון הכי גדול, הנה ימים באים, מה יכול להיות יותר מזה? והלא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר ידחפים שם. שאלה, שאלה מוקבת, שאלה משמעותית, כמה אדם, כשמתרחש לו דבר גדול, צריך לזכור את כל הדברים שהיו לו קודם, אולי עכשיו מתרחש דבר גדול, וזה מאמין במימד אחר, ויציאת מצרים מתגמדת, הגאולה העתידה, כל העמים מכירים בשם השם, העולם שלנו היום הרבה יותר מתקדם מהעולם שהיה בזמן שיצאנו ממצרים. תארו לעצמכם שמעבירים ברשת האינטרנט, האווירה, הגיע משיח לישראל, כל העולם הולך להשתנות. כל הסינים, כל האינדונזים, כל האלה, פתאום יש להם, פתאום עולם אחר לגמרי. אז מה עכשיו צריך להזכיר שיצאנו ממצרים, היינו עבדים שם, עכשיו במקום אחר לגמרי. אז אומרת הגמרא, אמרו לו, לא שתעכב יציאת מצרים ממקומה. שום פנים ואופן, יציאת מצרים לא תעכב ממקומה. היא נשארת יציאת מצרים. אלא שתהא שעיבוד מלכויות עיקר ליציאת מצרים תפל. מה שיהיה בגאולה העתידה, עיקר התודעה תהיה על זה שפרקנו מעל עצמנו את שעיבוד מלכויות, הגלות הרביעית, את הגלות הזאת של רומי, אבל יציאת מצרים המשיכו להזכיר אותה. אבל שעיבוד מלכויות, העיקר בגאולה העתידה יהיה שיצאנו משעיבוד מלכויות. אנחנו לא נמצאים תחת יד החיה הרביעית, אדום, וכו' וכו' וכו'. הרעיון של זה מסביר הרב בעין היה במקום מספר 8, מסביר את הרעיון המוכני שמונח בדבר הזה. אמר להם בן זומה לחכמים, לפי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, אלא שתהיה שיבוד מלכויות עיקר יציאת מצרים תפלו. תראו איזה עומק של דברים מופיע כאן בצורה שבה הרב למד את האגדה הזאת. ביציאת מצרים זכו ישראל לחירותם, דהיינו שלמות עצמם, אבל את השלמות הכללי של המין האנושי ישיגו בימות המשיח. מה הרעיון שעתידה יציאת מצרים להתבטל בימות המשיח? מה הדיון הזה בכלל בגמרא? וזה דברי הנביא, זה מה שהנביא אומר, מה הוא אומר להם? לא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. למה? כי ביציאת מצרים השגנו את השלמות של האומה הישראלית. ישראל שעמדו למרגלות הר סיני, שזה היה 50 יום אחרי יציאת מצרים, פסקה זו ומתן. חזרו למדרגה של אדם הראשון קודם אחרי. סיירה בשלמותה. זאת אומרת, איזו שלמות ששלה הייתה כדוגמתה רק במשך כמה שנים ששלמה חנך את בית המקדש. ממש תקופה קצרה ביותר, וזה היה באותם ימים. אבל את השלמות, זאת אומרת, אני קורא שביציאת מצרים זכו ישראל לחירותם, דהיינו שלמות עצמם, אבל את השלמות הכללי של המין האנושי ישלימו בימות המשיח. ועל ידי פיזורם הקודם דווקא, שעל ידי הפיזור החל שם השם להיוודה בעולם, אבל לא נגמרה דעת השם, ואי אפשר שתיגמר בעולם, כי אם בהרמת קרנם של ישראל. אבל יש הבדל עצום. יש הבדל עצום אם אדם מגיע לשלמות עצמית, ובין אם הוא מצליח לשדר את זה לכל העולם כולו, אז בעתיד לבוא זה מה שיקרה, זה ההבדל הגדול בין הישועה לעתיד לבוא לבין מה שהיה ביציאת מצרים. על כן, בהיות השלמות האנושי הכללי באה על ידינו לימות המשיח, שאז מתרומם באמת להיות ממלכת כהנים, אז אם יש שעיבוד מלכויות, עיקר המטרה, שהשתחררנו משעיבוד מלכויות, אין, עם ישראל נמצא בפסגה שלו, והשלמות הלאומי הפרטית פלנו במעשה, שכבר לא נהיה צריכים לחבק פני המעשים לשלמות הפרטית שלנו, שנזכה בו כבר בשלמותו ולא נהיה נצרכים לאמצעים לו. אבל השתדלות המעשית העיקרית תהיה למגמת התיקון הכללי. ובאשר אי אפשר שימשך התיקון הכללי כי אם על ידי מעשה התורה והמצוות של ישראל. תהיה מגמת המעשים בעיקרם לצורך כלל האנושות, ובדרך תפה להרים השלמות של כל הפרט בישראל שנמשך מציאת מצרים, מפני ששלמות עצמם תעלה גם כמעלה על ידי אור השם. זה, הפוך ניסה לנתח, איך יכול להיות? מה יהיה נתיד לבוא שלא היה מציאת מצרים? אז כדרכו היחס בין הכלל והפרט. הוא אמר, מציאת מצרים הייתה שלמות של עם ישראל, אבל לא הייתה שלמות של כל העולם. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא, לכן לא יאמרו עוד חי השם. כן, אנחנו מדברים על עולם של תיקון, זה על זה ירמיהו מדבר. וממנה זה הסבר ברעיון יציאת מצרים תידחה, וממילא יהיה התיקון הגדול של העתיד לבוא, שעליו אנחנו מתפללים, אליו אנחנו מצפים. זה מה שאנחנו רוצים שבעזרת השם יהיה. ולכן, תראו גם את הדברים של אברבנאל בהמשך, אלחי השם אשר אמר אשר הביא את זרע בית ישראל שהם עשרת השבטים מארץ צפון אשר הוגלו שם, וכן בני יהודה ובנימין מכל הארצות אשר נדחו שם, והתבונן כי בעניין גאולת מצרים אמר בלבד אשר העלה, ובגאולה עתידה אמר אשר העלה ואשר הביא. מה מדייק כאן האברבנאל? תראו את פסוק ז', לכן הנה ימים באים נאום השם ולא יאמרו אותך השם אשר העלה את בני ישראל. למה לא כתוב אשר הביא? כי עם ישראל התגלגל במדבר 40 שנה. כמה אנחנו עובדים עכשיו ספר יהושע, כמה מתוך אלה שיצאו ממצרים הגיעו לארץ ישראל. אבל מה כתוב בפסוק ח', אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות. אבל בגאולה העתידה ואתם תלוותו לאחד אחד בית ישראל, הקדוש ברוך הוא יביא את כולנו לארץ ישראל. זה לא קרה בעקבות הגאולה של מצרים, כי על המדבר והסתובבו. אז אברבנאל מדייק, פה כתוב אשר העלה, ופה כתוב אשר העלה ואשר הביא. כי פה יש נקודת מוצא ונקודת יעד, פה יש נקודת מוצא, ולא כולם הגיעו ליעד. שונה, זה דיוק בעניין הזה. והתבונן, כי בעניין גאולת מצרים, אני ממשיך לקרוא באברבנאל, אמר בלבד אשר העלה, ובגאולה עתידה אמר אשר העלה ואשר הביא, שהנה היה זה לפי שגאולת מצרים לא הייתה, לא הייתה כל כך עצומה, לפי שהיו בני ישראל מקובצים כולם במקום אחד. ולכן אמר בלבד אשר העלה, והגאולה עתידה תהיה יותר מופלגת לפי שהם מפוסדרים בכל העולם. ולרמוז בזה אמר באשר העלה ואשר הביא, והפירוש האלה כבר נאמר למעלה פעם אחת ונזכר כאן שני, כפי צורך הדרוש שהיה מדבר בו. אברבנאל שואל למה הפסוקים האלה מופיעים גם בפרק ט"ז, אין לנו זמן להיכנס לזה, יש הבדל בין מה שמופיע שם ובין מה שמופיע פה וכו'. וזה הרעיון שיש לנו, זאת אומרת, ירמיהו, בוא נעשה לרגע סיכום לכל היחידה הזאת ולכל העניין הזה. אולי נראה עוד את הרמב"ן, רמב"ן שגם כן מאוד מפורסם ומאוד ידוע, וכבר הזכירו אבותינו זה העניין, ואמרו שמות חודשים עלו עמנו מבבל, כי מתחילה לא היו להם שמות אצלנו, והסיבה בזה, כי מתחילה היה מניינם זכר ליציאת מצרים. ולכן אמרו החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי, הרביעי, אין שמות, ניסן, יער, סיוון, תמוז, אף אחד לא מכיר את הדברים האלה. בקושי במגילת אסתר, במגילת אסתר שהיא כבר קשורה לספרי בית שני, אז אסתר נקחת אל אחשוורוש בחודש, הוא חודש לבית. שם אנחנו מוצאים את השם של העניין הזה, חודש סיוון, נזכרו שם חודשים שאנחנו מכירים אותם. אבל אין דבר כזה משום מקום אחר במקרא, אנחנו לא מוצאים בימי הבית, בית ראשון שיוזכרו החודשים האלה, אלא כל הזמן עובדים עם חודש ראשון ושני. ואומר הרמב"ן, זה רמב"ן מאוד יסודי, כי מתחילה לא היו להם שמות אצלנו, והסיבה בזה כי מתחילה היה מניינם זכר ליציאת מצרים. אבל כאשר עלינו בבבל, ומתקיים מה שאמר הכתוב, ולא יאמר עוד חי השם, אשר העלה, כי אם חי השם אשר העלה, חזרנו מכוח חודשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו השם יתברך, כי אלה השמות ניסן יער וסולתם שמות פרסיים, ולא יימצא רק בספרי נביאי בבל. אומר לנו הרמב"ן כאן יסוד בלימוד בתנ"ך, אתה לא תמצא את השמות של החודשים רק בזכריה, בעזרא, בנחמיה ובמגילת אסתר. ולכן אמר הכתוב בחודש הראשון הוא חודש ניסן, פלפור הוא הגורל, ועוד היום הגויים בארצות פרס ומדי כך הם קוראים אותם, ניסן ותשרי וכולם כמונו. והנה נזכיר בחודשים הגאולה השנית כאשר עשינו עד הנה בראשונה. זאת אומרת, יש לנו כאן איזו הבנה עמוקה, תזכרו לעצמכם את הדברים האלה. צריכים להגיד דברי תורה סביב פסח, סביב ליל הסדר. יש פה, ולא יאמר אותך השם אשר העלה אתך לארץ מצרים, למה אנחנו מצפים? למה מצפים בליל הסדר? מה הרעיון שיש פה? אבל יוצא לנו, אם כן, בואו נסכם את החלק הראשון, את תשעת הפסוקים, את שמונת הפסוקים הראשונים בפרק, שאמרנו מראש שאנחנו רוצים בעיקר להתמקד בהם. אז אומר ירמיהו, יש לי טענות למלכי יהודה. אתם מלכי יהודה, אתם רועי צאן, הבאתם את, דרדרתם את העם בצורה כל כך משמעותית. אנחנו הולכים בגלות, אנחנו יחרב לנו בית המקדש, אין לנו שום סיכוי, שום עניין, הכל עבוד, הכל לא מסתדר, הכל... ואתם אשמים בדבר הזה, כי אתם קיבלתם את הפיקדון, אתם קיבלתם את הצום, ואז ירמיהו יוצא לאיזושהי קריאה של צמח דוד, שעתיד להיות גאולה, והגאולה תהיה בעוצמה כזאת, שאם אנחנו זוכרים את יציאת מצרים, זה יתגמר. יציאת מצרים תתגמר לעומת הגאולה העתידה, מה בדיוק יהיה בה, וזה מה שניסינו להסביר, למה הדבר הזה ומה המשמעות שלו. כדי שכל זה יקרה, ירמיהו צריך להילחם בנביאי השם. וכאן יש לנו איזושהי קריאה, ובקשה, והסבר, ועניין, איזה צרות הם עושים לנביאי השם. אנחנו נעבור על הדברים, אני גם רוצה לגמור כמה דקות קודם. בכל אופן, נתנאי סלע מתחתן, זה לא... יש לעניין הזה איזושהי אמירה. אז זה לא החתונה היחידה שאני צריך להיות בה הערב. בסדר? אז כתוב ככה, לנביאים נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי. אומר אליי ירמיהו, אני שומע בירושלים, איך אמר פה, יש שופטים בירושלים. אז אתם מכירים את הביטוי הזה? יש שופטים בירושלים. זה לא ישיבה ציונית, פה מחנכים בדוחו של הרב קוק. זה משפט מכונן שאמר אותו מנחם בגין, כשרצו להקים את עופרה וכל ההתנחלויות, עופרה הקימו קצת קודם, אבל זה היה מחנה עבודה וכולי, אז התווכחו. יש כמה אמירות של בגין שהן מאוד ככה נותרו חרוטות בלב כולם. הוא פעם היה לפני זה נסיעה לארצות הברית, אז שאל אותו הכתב, איך כבוד ראש הממשלה מרגיש לפני הנסיעה הגורלית הזאת לארצות הברית? אז בגין לא נתן לו לגמור את המשפט, הוא אמר לו, בחור צעיר, הגורל של עם ישראל לא נקבע בנסיעה שלי לארצות הברית. נשמע, יש לנו קדוש ברוך הוא, יש לנו אברהם אבינו, יצחק, יעקב, זה אנשים שמתפללים עלינו בשמיים, אז הוא אמר, הגורל של עם ישראל לא נקבע בנסיעה שלי לארצות הברית. זו אמירה מכוננת אחת. והאמירה השנייה, כשהתחילו לבנות, בגין אמר, יהיו הרבה אלוני מורה, וכו' וכו' וכו', ואז התחילו לעשות את זה, אז היה, אז בגין אמר, יש שופטים בירושלים. זאת אומרת, כאילו, בית המשפט יחליט, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, מה זה, זה לא רפובליקת בננות פה, יש פה איזה מדינה, יש לה איזה נהלים, היא עובדת בזה, אז משפט שנחרד בחבלת, יש שופטים בירושלים. אז אני אומר, פה ירמיהו מסתובב מתוסכל כולו, כי באים אנשים שקרנים ורמאים, והם אומרים שהם נביאי אמת, אבל באמת הם נביאי שקר. אז הוא אומר לנביאים, הוא פונה אליהם, ומה אתם אומרים שהכל יהיה בסדר? תדעו לכם, נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיקור וכגבר עברו יין מפני השם ומפני דברי קודשו. אני לא מבין, אני שומע מהקדוש ברוך הוא שהוא עומד להחריב את בית המקדש, ואנחנו עומדים לצאת לגלות, ואתם אומרים, שלום שלום, חבר'ה, תהיו ברוגע, הכל יהיה בסדר. אומר ירמיהו, אני רועד מפחד, אני מרחף, אני כמו איזה שיקור מסתובב, אני לא מבין מה, איך זה יכול להיות. לי הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא יעשו כך וכך יהיה חורבן. אתם אומרים, חגיגה אחת גדולה, עזבו, תנו לירמיהו ללכת, הכל יהיה בסדר, ואני רועד מפחד, מה לעשות? כי מנאפים מלא הארץ, כי מפני עלה, עלה זה שבועת שקר, עבלה הארץ, יבשו נאות מדבר, ותהי מרוצתם רעב, גבורתם לוחם, גם הגבורה שלהם כבר לא שווה כלום, כי גם נביא, גם כהן חנפו, גם בביתי מצאתי רעתם לנו השם, נביאי השקר הגיעו לתוך בית המקדש, גם בביתי מצאתי רעתם, וממילא אין שום סיכוי, לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה, ידחו ונפלו בה, כי אביא עליהם רעה שנת פקודתם לנאום השם. שנת פקודתם, זו תקופה ארוכה, הם יחליקו, הם נפלו, כי הם עובדים עליכם. ותדעו לכם שזה לא התחיל מעכשיו. כבר לפני 100 שנים, כשישראל יצאו לגולה, עשרת השבטים, היו נביאים בשומרון, והם התנהגו בדיוק אותו דבר. ובנביאי שומרון ראיתי תפלה, ינהגו בבר ויתו את עמי את ישראל, ומה היה התוצאה? התוצאה הייתה שהלכו בגלות. ובנביאי ירושלים ראיתי שערורה, זה הרבה יותר חמור מטיפלה. טיפלה זה מספרים איזשהו סיפור, אבל שערורה, שמה, נעוף והלוך בשקר וחזקו ידי מרעים לביתי שב איש מרעתו, היו לכולם כסדום ויושביה כאמורה. לכן כה אמר השם צבקות על הנביא, הנה נימה אכיל אותם לענה. לענה זה איזשהו צמח רעים, צמח שהוא לא בדיוק משובח, מר מאוד, והשקיטים מראש, כי מעט נביאי ירושלים יצא חנופה לכל הארץ, כי הוא אמר השם צבקות, אל תשמעו את דברי הנביאים הנימים לכם, מהבילים הם אתכם חזון מבם ידברו לא מפי השם. הם נביאים של שקר, אומרים אמור למנעצי דיבר השם, שלום יהיה לכם, וכל הולך בשירות ליבו אמור לו, תבוא עליכם רעה, כי מי עמד בסוד השם ויראה וישמע את דברו, מי יקשיב דברו וישמע. אתם באים לספר לי מה יהיה, אני נמצא בדבר השם, וזה בגלל שאלה גדולה. איך אפשר לדעת מי הוא נביא שקר ומי הוא נביא אמת? זה סוגיה מאוד מסובכת. האברבנאל, במקור מספר 11, מזדקק לדבר הזה. אני רוצה אולי להמשיך עוד פסוק אחד או שניים, עוד כמה פסוקים כדי שנראה את הדברים בעוצמתם. הנה שערת השם חימה יצאה, ושער מתחולל על ראש השעים יחול, לא ישוב אף השם עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו, באחרית הימים תתבוננו בבינה, לא שלחתי את הנביאים והם רצו. ירמיהו אומר, נביא השם אף אחד לא שלח אותם, אבל הם רצו, הם באו ואמרו, להאמרו לכל העם, לא דיברתי עליהם והם ניבלו. לא אמרתי להם מה להגיד, אבל הם ממציאים כל מיני דברים. ואם עמדו בסודי וישמעו דברים, דבריי יתמים וישיבו מדרכם הרע ומרוע מעל עליהם. אם הם היו מתנהגים כמו שצריך, והם היו כמוני לפי האמת, הם היו אומרים לעם ישראל את האמת הקשה בפנים, אבל אולי היו חוזרים בתשובה, אולי היינו מונים את חורבן הבית, אולי היינו מונים את הגלות. האלוהי מקרוב אני נאום השם ולא אלוהי מרחוק. זאת אומרת, אתם חושבים שאני רק רואה את מה שאני רואה ואני לא יכול לשפוט את הרחוקים יותר? אם מסתתר איש במסתרי ואני לא הראינו נאום השם, הלו את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. מה אתם רוצים לעבוד עליי? רוצים לספר סיפורים? אומרים כך, אומרים אחרת, זה לא עובד. שמעתי את אשר אמרו הנביאים הנביאים בשמי שקר לנור, חלמתי. מה זאת אומרת? הם אומרים, יש איזה, בא לנו איזה נבואה, אנחנו לא ממציאים מעצמנו. עד מתי יש בלב הנביאים ליבי השקר ונביאי תרמית ליבם, החושבים להשכיח את אבי שמי בחלומותם, אשר יספרו איש לרעהו, כאשר שכחו אבותם את שמי בבעל, הנביא אשר איתו חלום יספר חלום, ואשר דברי איתו ידבר דברי באמת, מלטבן את הבן נאום השם. וכאן מגיע פסוק המפתח. הלוך עוד דבריי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלה. אין שום ספק לנביא שמגיע אליו כירמיהו, מה באו האנשים מהעם עם ירמיהו ואמרו? אתה אומר לנו שאתה נביא, גם מקום של נביא. איך אנחנו נדעים למילה אני? אתה אומר שיהיה חוכבה מילים לך בגלות, הם אומרים, הכל יהיה בסדר, לא ספיקה שום בעיה. אז מה אנחנו אמורים לעשות? איך אמורים לדעת את הדבר הזה? אומר האברבנאל, הלוך עוד דבריי כאש וכפטי שפוצץ סלה, ואמרו חמי, וכי מעניין בר ותלם אצל החלום. אמר רבי יוחנן כשם שאפשר לבר ולא דלם כך אפשר לחלום ולא דברים בתלים. ועניין זה, שאם היות החלום הנבואי והפשוט האנושי מטבע אחד, בטבע אחד, במה ששניהם פעולות דמיוניות, אדם חלם באמצע הלילה חלום. אתם מכירים כבר את הסיפור, יהודי אחד בא לרבי, והוא אומר לו, הרב, אני חלמתי שאני רבי. הוא אומר לו, זה מצוין, אתה צריך גם שהחסידים יחלמו. אבל זה שאתה חלמת זה לא מספיק. צריך גם שהחסידים יחלמו שאתה הרי מודע שיהיה בסדר לגמור. אז חלום זה איזושהי פעולה דמיונית. נבואה זה איזושהי פעולה דמיונית. איך אדם יודע להחליט ביניהם? איך אדם יודע להחליט מה הולך ומה קורה וכו'. אז הוא אומר שהנבואי הוא כבר הנקי מלא מקשים האחד הבעלי שכל והחלום הפשוט האנושי הוא כתרן הנולד עם הבר שהוא גדול ורח הוא מאחד הבהמות. ואומנם במה יכיר ויבדיל האדם החולם עם חלומו פשוט אנושי או אם הוא נבואי? כתב הרב המורה, כוונה היא לרמב"ם, במורה נבוכים, פרק מ"ה חלק ב', כל החלק השני של הרמב"ם מוקדש לפרקי הנבואה, חלק גדול שם, שהנבואה תודיע לנביא שהיא נבואה. וכבר תראו אנשים חכמים בהבנת זה המאמר, בחושבם שהיה כוונת הרב, שהחלום הנבואי יודיעו בו לנביא החולם שהוא נבואה, ואין הדבר כן, כי מי המונע שיחלום אדם בחלות הפשוט, כאילו איש או מלאך אומר אליו דע שאין זו נבואה, או דע שהיא נבואה, אבל המיטת זהו שהאות העצמי בזה, שימו לב מה אומר הברבנל, בעקבות הרמב"ם, שהמיטת זהו שהאות העצמי בזה הוא חוזק ההרגש בדמיון בעת הנבואה, כי כמו שבהיות האדם ער ירגיש במה שיראה בחושו הרגש אצלו, על מה שנדמה ויחשוב בדמיונו. מישהו מאיתנו, יש לנו עכשיו ספק שאנחנו יושבים בכיתה ופלוני רואה את אלמוני? מה, מישהו מאיתנו חושב שזה דמיון? לא, אולי באמת אנחנו לא יושבים בכיתה. אולי באמת השיעור לא מתקיים. אולי באמת אין פה תלמידים. אולי באמת אין לנו... מה זה? מי שחושב ככה הוא צריך דחוף להגיע לטיפול משמעותי ביותר. אבל אז הוא אומר, אז הוא אומר הברבנאל, אותו דבר זה בנבואה. נביא שבא, הוא אומר, אני ירמיהו אומר לכם, אין לי ספקות על הנבואה שלי. ברור לי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליי. והוא אומר לי, תגיד להם שאני הולך להחריב את בית המקדש, אני לא מציע את כולם בגלות, אל תספרו לי סיפורים. והוא עורך כאן את העניין הזה, אני פשוט רוצה לסיים את הפרק, אבל זה פסוק מאוד משמעותי, חוד ורעי כאש נאום השם, הוא חפטיש יפוצץ סלע. כשאדם לוקח פטיש והוא מפוצץ את הסלע, אין לו שום ספק. אם הוא חלם על זה חלום או שהוא עשה את זה באמת. אין לו שום ספק בדבר הזה. מי שיש לו ספק, הוא זקוק לאשפוז, וזה לא בבית חולים שגרתי בדרך כלל.
מה?
אז לכן אם אני על הנביאים נאום השם, מגנבי דבריי איש מעת רעהו. יותר מזה, הם גונבים את הנבואה אחד מן השני. הנני על הנביאים הלוקחים לשונם וינאמו נאום, הנני על נביאי חלומות שקר נאום השם, ויספרו ויתו את עמי בשקרם בחזותם, ואנוכי לא שלחתים ולא ציוויתים, ואוהי לא יועיל לעם הזה נאום השם. הם סתם, הם חלו כל מיני חלומות, ואת זה הם באים ואומרים, אין נביאי שקר, הם לא, הקדוש ברוך הוא לא שלח אותם, אין שום ספק על הדבר הזה בכלל. וכי שלחה, מזהו הנביא או כהן לאמור, מה מסע השם? ויש פה רש"י חשוב ביותר שאנחנו לא נספיק לראות אותו. הם משתמשים בטרמינולוגיה הנבואית, מסע השם. מסע זה ביטוי לנבואה. מסע דבר השם ליד מלאכי, אהבתי אתכם אמר השם וכו' וכו'. אז הם באים, הם עוטפים את עצמם באצטלה של אמת, מסע, ואמרת למה המסע, ונטשתי אתכם נאום השם, והנביא והכהן מהם אשר יאמר מסע השם, ופקדתי על האיש ההוא ועל ביתו. כה תאמרו איש על רעהו. ואיש אל אחיו מענה השם ומדיבר השם, ומסע השם לא תזכרו, כי המסע יהיה לאיש דברו, והפכתם את דברי אלוקים חיים השם צבקות אלוקינו. אתם משמשים את הכל, זה לא נביא האמת. כל תאמר אל הנביא, מה אתך השם ומדיבר השם? ואם מסע השם תאמרו לכם, כה אמר השם, יאנו בכם את הדבר הזה מסע השם, וישלח עליכם למור, לא תאמרו מסע השם, אסור לכם להשתמש בביטויים נבואיים, כי אתם נביאי שקר, אתם עוברים עבירה, לכם הנני, ונשיבי אתכם נשו, ונטשתי אתכם, ואת העיר אשר נתתי לכם ולעבודכם מעל פניי, ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח. אתם מאחיזי עיניים, אתם משתמשים כביכול בביטוי נבואי מסע השם, אבל תדעו לכם, אתם נביאי שקר. זאת אומרת, ירמיהו נכנס במלכי יהודה בתחילת הפרק, ונכנס בכל, זאת אומרת, הוא כבר לא השאיר לו איזה אוהב אחד בתוך כל ירושלים, כי הוא פנה אל כל האליטות, קודם כל זה כל המלכים, וזה היו שמונת הפסוקים הראשונים של הפרק שהערכנו בהם בגלל הנושא של הנבואה ויציאת מצרים והגאולה וכו' וכו' וכו'. והחלק השני זה דברים קשים וחריפים נגד נביאי השקר, עם הסבר כפטיש יפוצץ צלע, זאת אומרת שיש בהירות מוחלטת שאדם יכול לדעת האם מה שיש לו זה חלום או מה שיש לו זה נבואה. בעזרת השם בשבוע הבא, משל התאנים, שני דודאי תאנים, עוד משל גדול שמופיע כאן בירמיהו, ובעזרת השם נראה אותו בשבוע הבא. הפרק הוא הרבה יותר קצר, וממילא נוכל יותר להאמין. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.